אז הגמרא, הנושא של השיעור זה החיוב ללמד תורה. שהגמרא בסנהדרין צד א' עמוד ב' אמר ומנרב כל המונה הלכה מפי תלמיד כאילו גוזלו מנחלת אביו, מנחלת אבותיו. סימן התורה ציווה לנו משה מורשה קהילת יעקב. מורשה היא לכל ישראל מששת ימי בראשית. למה? כדי שהעולם נברא בשביל ישראל ובשביל תורה. לכן זה כבר הכוונה של השם מתחיל על פרישת העולם, שתורה בעולם, וזה רק אם יש המשך למורשה הזאת. בעצם יש קושי על זה. מה זה מורשה? שהלו כתוב בפרק אבות, אז כן את עצמך ללמוד תורה שאין ירושה לך. זה לא ירושה. זאת אומרת, אתה לא יכול לסמוך על זה שזה יבוא אליך בעצמו כמו ירושה. ירושה נופלת על הבנים מהאבות. אבל אדם צריך לדעת שזה לא דבר אוטומטי. לכן, מה הוא הפירוש? אז חזר כבר אמרו, אל תקרו מורשה אלא מורסה. זאת אומרת, שבעצם הנקודה הפנימית לזה, שהפסוק הזה, שזה הראשון שלנו למד לילדים, לתורת מורשה קהילת יעקב, שזה חיוב של אב לדעת שהוא בשרשרת של ירושה שהולך עד מתן תורה ואפילו לפני מתן תורה עד בריאת העולם. ולכן יש לו חובה להוריש את זה הלאה. המורשה זה לא ירושה. זה לא סתירה. ירושה זה מה שאדם יורש מההורים. מורשה, מה שהוא מוריש לבנים. זאת אומרת, כדי שהבן הזה יהיה מוריש, אז הוא צריך לקבל את זה מאבא. אבא צריך לצאת לו, אבל אחר כך הוא צריך ללמוד את זה בעצמו חזק כדי להוריש את זה לבנים שלו. טבע הדברים, בעניין של ירושה גשמית, של עושר גדול, בן שקיבל עושר עצום מהורים שלו, עד הרבה פעמים הוא חושב, נו, אני לא צריך לעבוד, יש לי הכל, יש יותר מהכל. אז מה הוא עושה? הוא לא לומד לעבוד, הוא אומר, אני לא צריך לעבוד. הרבה פעמים הוא נעשה על ידי זה איש שהוא פזרן, אז הוא פזר את הירושה שקיבל, ולא רוצה לעבוד. לא מוסיף שום דבר ליישוב העולם חוץ מה שקיבל מאבא שלו. לכן הורים שהם עשירים, אם הם חכמים, הם יאלצו הילדים שלהם לעבוד. אחרת כשהם מתים, ההורים שעבדו חזק כדי להגיע להון גדול, אז כך הילדים יפזרו את זה על שטויות. כן, על קניית יוטים, על קניית קינות מטוסים בשביל הנאה שלהם, והם לא מורישים שום דבר לבנים שלהם, זה שקבעים להם. הם רוצים את הכל, ולא רוצים לעבוד, רק ליהנות. אז כך בתורה גם כן, אין ירושה לך. לכן הדינו גם כן, אף על פי שאדם ירש זה בתורה מהאבא שלו, הוא מחויב לכתוב בעצמו. אז גם זה, לכן זה נכון, זה לא קושיה. לכן, אבל לכן כתוב, מונע לחם פי תלמיד כאילו גוזלו מנחל אבותיו, שזה תפקיד של יהודי, לא כתוב רק בנים שלו. זה בדין מיוחד שצריך ללמד את הבנים. פה מדברים על תלמידים, לא כתוב, כתוב מתי תלמיד, פירוש. גם איש יכול להיות תלמיד שלך. ואין לו ידיע בהלכה, ואתה לא מודיע לו, אז אתה באמת גוזל אותו. באמת יש היום גם כן, אורי זוהר למשל, הוא בא עם טענה גדולה, הוא אמר, בקצה שמעתי גם מהרבה בעלי תשובה פחות ידועים, שאומרים, אנשים גזלו אותי, פה בארץ במיוחד, יש הרבה שאומרים את זה. למה אף פעם לא לימדו אותנו שיש דבר כמו שבת, יש דבר כמו פורים, שיש דבר כמו יום הכיפורים, אצלנו בקיבוץ, לא שום רמז לזה, אז הם גזלו אותי. גזלו אותי מהרושה שלנו, כך הם טוענים. וזה פה מה שכתוב פה. לא רק כאילו, באמת הוא גוזל אותו מנחל רבותיו. מפני שמורשה לכל ישראל, אפילו משש מבריש פירוש הדבר. כל קיום העולם תלוי בזה. מפני שמתן תורה מה השם, אם עם ישראל לא יקבלו את התורה, אני מחזיר את כל הבריאה לתורה ועבור. זה דבר עמוק מאוד. אומר רב חנה בפרשים חסידות, כל המוני הלכה מפי תלמיד, אפילו עוברים, שבמאים המקלים טוב, שניהם המוני הבר, בר זהו תבוע, ומהי התבוע הרוחנית, זה תורה, אז הוא מוני הבר, יקבו לעום, אומות העולם יקללו אותו. זה הפירוש הפשוט. יש מזמור בית מדבר על מלחמת גוג ומגוג. למה רוק שגויים? ומי יוריק? בסופו של דבר, כל אומות העולם, זה הפירוש הפשוט, יקללו את עם ישראל, למה לא לימדתם את התורה לנו? אנחנו גם רוצים חלק בזה. ואף אחד, שקר נחלו אבותינו, כך כתוב בפסוק. יגידו שקר, כל השקרים הללו, ואתם הייתם פה, ויש אפשרות של תקשורת עולמית. למה לא ניצלת את זה במקסימום, להביא דבר אמת לנו? זה הפירוש הפשוט. אבל הדרשו, אפילו אובן שבאימון, שנאמר, מהפרשה הזאת, מהפרשה שלנו, כתוב, ולאום מלום ימץ, אז רואים שבאיזה, זה עניין עמוק. ולאום מלום ימץ, איפה זה התחיל? כבר באובר של רבקה אימנו. כן, זה השם אמר לה, דרש, ולאום מלום ימץ, פירוש הדבר, יש שני פירושים. שני גויים בביתנך, שני גיים. פירוש הדבר, היה אחד רומאי, אפילו קיסר לפי כמה דעות, שהוא באמת קיבל את התורה מרבי, אבל כל הקיסרים האחרים לא ידעו ולא התעניינו. לכן הוא לא מלום ימץ, פירוש הדבר זה תכלית, אפילו של איסה, בסופו של דבר להכיר במלכות השם, כמו שהיה כבר ניצות של זה אצל אנטונינוס, ידוע. אבל אין לא עמל לאומר, זאת אומרת, אפילו עוברים, שנאמרו עקוב לא כואל, ומי אמר את זה? בלעם. אז מדברים פה לעניין הבינלאומי, שזה גדר של בלעם היה נביא, אצל הגויים כן קם נביא, השם שם את הדבר בפה, וגם לפי מדרש הרמב״ם, עיקר ידיע על המשיח, זה דבר דרך בלעם, פירוש הדבר שעם ישראל צריך להשפיע עד כדי כך, שגם מהגויים, יבואו כולם, כמו שכתוב גם בנביאים, בסופו של דבר, יכירו שטעו כל אלפי שנים, שצריכים להכיר באמת של התורה. לכן הם כוללים, מקללים. מתי מקללים? למה אתם לא מקיימים את העניין הזה? אבל למה כתוב, וגם זה, מה זה, אין בה אל התורה, שנמנה שקופה פן יניו. אז המשה אומר את זה בעצם. מה הפירוש עוברים? אז הוא אומר כך, ידוע שמה קורה לעובר במאימו?
הוא
אומר את
כל התורה.
אמן. אמן. אז מה קורה לידיעת התורה הזאת? מה קורה לידיעה הזאת? אם האובה יודע כל התורה, אז מה התועלת?
כשהוא מקבל מכה, מקבל מכה, שכח הכל.
שוכח את הכל. למה הוא עושה דבר, השם דבר כזה? אם שוכחים את הכל, מה התועלת? למד אותו את הכל.
כי כתוב, יגעת ומתי תאמין, ואם מצאת ולא יגעת, אל תאמין, בשביל שיאמין הוא צריך שיהיה הגיע.
לא, לא, זה הפירוש, זה הפירוש הפשוט, כן. כולם אומרים את זה. זה מה שהוא אמר. רבים מפורשים. זאת אומרת, יש עניין של ידיעת התורה, ויש עניין של יגיעת התורה. אדם מקבל זה כמו שחפץ חיים אומר, אמרתי זה בסיום, הם עמלים ואין המקבל זכר, ואנחנו עמלים ומקבלים זכר. אז הוא מקשה את הקושה. מה? אנשים בגיל שלכם, שלנו, שלכם יותר, הולכים לעבוד, יכולים להביח, נגיד, 20,000 שקל לחודש. במקום זה הם יושבים ולומדים, ואין להם פנסה טובה. אז מה הפירוש? הם עמלים ולא מקבלים שכר, עד הרבה. הם מקבלים שכר. ואנחנו עובדים בתוירו ובמצווס ולא מקבלים שכר. ולא מקבלים שכר המינימלי שכמה כוללים מוכנים לתת באיחור רב, עם צ'קים דחויים, זה לא מספיק לשום דבר. אז מה אנחנו מקבלים שכר? בכלל לא. והם כן מקבלים שכר. אז איך הם בסיום של מסכת, הם שיושבים קרנות זה לאו דווקא אנשים שיושבים על הפש הדרכים ומבלים את הזמן, אלא גם אנשים שהולכים בקרונות שונים כדי לרוץ לעבודה, להביא הרבה כסף. נו, אז הם כן מקבלים שכר. אז מה אומר חפץ חיים? הוא אומר כך, הם מקבלים שכר על תוצאות של עבודה שלהם, על כל הרווחים שהם עושים מהביזנס שלהם. ואנחנו מקבלים שכר על העמלה, על היגיע. גם אם אין לנו שכר גשמי, הקדוש ברוך הוא נותן לנו שכר רוחני, שתהיו עמלים בתורה. וגם הדין הוא, מי שעמל בתורה, גם אם הוא עמל חזק על איזשהו תוספות, או על איזשהו גמרא קשה, הוא עמל, ולא יוצא ממנו ידיע ברורה של הדבר. אבל יש עניין מיוחד של עמלות בתורה, גם אם בסופו של דבר אדם עשה טעות. כך מסבירים, שמעון רמסני הדורש כל עיתים שבתורה. עד שבא לפסוק של את השם לוקח תירה. אז הוא הפסיק. זאת אומרת, כשם שקיבלתי שכה על הדרישה, כן הקבל שכה על הפרישה. אז הוא הפסיק לדרוש את האיתם שבתורה. אז שואלים את השאלה, אני מסתכל אומר את זה. שואלים שאלה, בסדר, על הפרישה מקבל שכה גדול. זה שנגיד, זה לקח לו 3 שנים כדי לעשות דרשה על כל עת שכתוב בחומש. בא לסייב את דברים את השם לו רתירה, היצרי לפסוק. אז איזה שכה הוא קיבל על הדרישה? כל הדרישה לא היה בטעות. אז אומרים, זהו, הקדוש ברוך הוא כן נותן, הוא תתן צריכה על הדרישה, גם אם זה היה בטעות. באותו דבר שמעתי, זה שמעתי מפי שהפך ליצחו. הלכנו עם חבית הודנה, איתם מכורה אליו, לקחתי כמה תלמידים אליו, אז אחד תלמיד שאל את השאלה הזאת. יש לו קשיים באמונה, כל הזמן הוא רוצה לפתור את זה. אז זה נקרא מאמין או לא. אז הוא אמר, אתה נקרא דורש את השם. דור שהשם לא יחסוך אותו, דורש אותו. אתה מחפש אותו. על החיפוש, אם זה האמיתות של השם אפילו, אפילו ככה, ככה. אבל בוודאי אם זה האמיתות של מה שכתוב בתורה, ואני לא מבין, אבל אני דורש ורוצה להגיע, ואני לא הגיע לפתרון, על זה מקבל שכר. כן? זהו. על היגיע מקבל שכר. יש הפירוש, אני מוסיף, יגעת ומצאת, תאמן. מציע זה תמיד לדבר שאדם לא קנה. זאת אומרת, הוא לא קנה בכסף מלא. הוא מוצא את זה מציע ברחוב. הוא גם נכנס לחנות ובדרך כלל דבר שעולה לו 100 שקל, עולה עכשיו 5 שקל. אז הוא מציע. מציע מה שאתה לא משלם לזה. אז מציע זה גם אם אדם לא... אבל איך מגיעים למציע בתורה? רוצים לעשות יגיע במקום אחד, רק תמצא תשובה במקום אחר. אז זה מה זה אומר הגאון מווילנה. יגעת ומצאת. אתה בתוספות קשה מאוד, או בגמרא קשה מאוד. אתה לא יכול להבין, אתה מיוגע. אל תתייאש, אלא תסתכל הלאה. בעצם הוא מישהו ששאל אותו, זה אומרים על הגרו, יש שם את זה רחוק את שורת, שמישהו שאל קושיה חזקה על איזשהו עניין בגמרא, אז הוא נתן לו 30 תוספות מפוזרות בשס. אז הוא הסתכל בכל התוספות, והם דיברו על עניין אחר לגמרי. אלא בכל תוספות מסתיים בצורך עיון. אז הוא לא יודע מה רוצה פה הגאון לחץ את קושיה שלי. אז הוא רצה להגיד לו, אל תתייאש. אלא, יש לך קושיה, זה לא סיבה להפסיק ללמוד. תמשיך, תמשיך, תמשיך. כמו שאומרים, אפילו בעלי תוצפות, אותם בעלי תוצפות, יש 30 צורך עיון בכל השאר, המשיכו ללמוד, המשיכו לדף הבא, תמשיך הלאה, ומתו, יגעת ומצאת, תמצא את זה במקום אחר. זה העניין של שיר כללי בעצם, לקר איזשהו קושיה במקום אחד, לזה להביא לתירוץ. אז זה פירוש אחד שאומרים. מה שאדם, אבל בכל זאת, גם לפי הפירוש הזה, צריכים לשאול שאלה. הפירוש הזה אומר, הקדוש ברוך הוא נותן לכל נשמה ידיעה מלאה בכל התורה כולה. אז הוא שוכח את הכל. ובאמת, דרך אגב, אני רק אגיד, שהיום גילו, יש דברים כאלו, יש מציאות כזאת. יש מציאות כזאת שנשמה יש לו ידיעה של מצוות, גם כתוב ידיעה רואה את העולם מסופו עד סופו, אז הוא יודע את הכל מה שמתרחש. לכן יוצא, גם אני הפגשתי כבר גם עם תינוק, עם ילד בן 6 שידע כנראה כל התורה כולם, שרק צריכים להגיד כמה מילים של פסוק או גם כן של מאמר בגמרא, והוא השלים את זה בלי שלמד את זה בחדר. אז הוא ידע את זה. ויש חוקר אחד מודרני, סטיבנסון, ראיתי את החיבור שלו, הוא מביא 4,000 מקרים של ילדים קטנים מגיל 3 עד גיל 6 שידעו שפה שאף פעם לא למדו. אז הוא אומר שיש נשמה לפני הלידה, יש לזה, זה נשמה, זה נשמה של השם, לכן יודע את הכל. אבל זה רק פוטנציאל. וגם יש ידוע, יש העניין של מה שקוראים דז'ה וו. זה כבר פתגם בינלאומי, צרפתי. דז'ה וו, פירוש הדבר, אני כבר ראיתי את זה. אדם, וזה חוויה של המון אנשים, שהם רואים איזשהו מקום שאף פעם לא ראו, אני ראיתי את זה פעם. כן, הייתי פה. הייתי במקום הזה, ראיתי. ראיתי המקום. הייתי הגרנד קניון למשל. מי שאף פעם לא ראה ולא ידע שיש גרנד קניון. הוא ראה את זה. לכן היום יש גם ילדים שנולדים וראו כל מיני, ראו את השואה, ראו כל מיני דברים. גם גויים, שאף פעם לא קראו את זה. גם ילדים קטנים שלא למדו את זה. ואז עם זה, עם כל העולם כולו, זה ואולי יהודי גם כן לומדים בכל התורה, אך הוא שוכח את הכל. למה? כדי לפתח את הפוטנציאל שלו הוא צריך לעבוד. השם שם את האדם בגן עדן לעובד או לשמוע, אפילו בגן עדן. צריך לעבוד בעולם הזה. וזה עיקר החסד שהשם עשה עם המין האנושי, שנתן לנו בחירה חופשית. בחירה חופשית, פירוש הדבר, להוציא מן הכוח לפועל. בכוח יש לאדם נשמה קדושה, ונשמה זה נשימה של הקדוש ברוך הוא. לכן יש לו אפשרות של ידיעות עצומות, גם בענייני העולם וגם בענייני תורה. וזה צריך, מה המעלה של זה? שהיגיע זה לא להריק. שאדם, טוב, אדם עובד חזק חזק להבין יותר, גם בתורה וגם מציאות העולם. ולפעמים הוא חושב זה הכל הבל, הכל הבל, כמו ששלום המלך, שבעצם הכל הבל. מתי הכל לא הבל? עם פוטנציאל, יש אצל אדם אמת אבסולוטית. דרך הנשמה זה אמת מוחלטת על כל העולם כולו, וגם על כל התורה כולה. אלא מה? הוא שוכח את זה. מה, אם כן, מה, למה השם שם את זה בפנים? יש פוטנציאל נמצא באדם, הוא צריך להוציא את זה החוצה. זה יגיד, יגעת ומצאת תאמן. לכן יש בזה עניין גדול, זה כל האתגר של החיים. אבל יש מוסיפים על זה, וזה אולי היסוד של הגמרא הזאת פה, זה יסוד גדול. אומרים פה, מי שמונע הלכה מפי תלמיד, פירוש הרבה, יש לו כבר ידיעה. הוא כבר יודע עכשיו מה זה האמת של תורה. ויש בעולם היום, רוב עם ישראל, ובוודאי כל אומת העולם, לא יודעים כלום על התורה, והוא כן יודע. אז אומרים לו, אם כן, יש לך חיוב עצום, מפני שידיעת התורה עצמה, זה כבר היה אצלך לפני הלידה. למה אני הבאתי מלאך על הלידה? שהוא משביע אותך, כמו שחזר גם, משביע אותך חצי צדק. כן? אתה צריך להשתמש בכל המידע שלך שהוצאת מהכוח אל הפועל שאתה כבר מבין עכשיו, אבל ההבנה היה לך כבר מקודם גם כן. לפני הלידה גם הייתה לה הבנה יותר טובה מעכשיו. אז הכל אתה חושב, יש פה אפשרות פה בארץ, יש פירוש של מיליוני תלמידים לכל אחד ואחד מאיתנו, ואתה אתה מונע מלהם הלכה פירוש איך להיות צדיק. אתה לא מעריל את הדרך. אז למה נתת לך חיים? היותר טוב שהיית נשאר בתוך הבטן. למה הייתה לך לידה? הייתה לך לידה כלדבר, כדי להגיד להם, ללמד אותם. כמו שהיה למשל, משמיד הדוגמה הזאת שנובר בעירבין, רבי פריד, היה לו תלמיד, שקשה לו ללמוד. כמו שהיום יש הרבה ילדים שנכנסים לישיבה ולא מבינים שום דבר. אז יש ראש הישיבה שאומרים, הולכים לישיבה לישיבה ולא מוצאים מקום. אבל מה היו עושים גדולי תורה? אם היה איש כזה, היו מעמידים שם אברך, אומרים לו, אתה תלמד את הסוגיה הזאת איתו 100 פעמים. עד זה יתכנס. ורב חיידר לימד את התל 400 פעמים. עד שהיה שגוע בפיו. מה פירוש שגוע בפיו? נצא לא שגוע בפיו, אז גם הוא לא הוציא אותו מהלידה. כל תכלית של הלידה זה לדבר, להגיד לאחרים. לא שיהיה לך. זה הפירוש העמוק פה. זה ירושה. בשביל כל אחד מעם ישראל, יש לו תפקיד בשביל כל העולם כולו, להוציא מהכוח לפועל אצל עצמו. ואם זה כבר יש לו אפשרות לדבר, אז זה מחויב להשתמש בדיבור כדי ללמד תורה. אז זהו. לכן זה השייכות של אובה. ומה שאומרים לאום ולאום ממץ, לא נחשוב שהעניין של לאום ולאום הוא שבורמת עמוק. מכיוון שחזל גם בפרשת השבוע, הרבה מחשים קושיה. וישרוצו אבנים בקרבה. אז היה כבר רמז לרבקה אמנו שיצא עשיו וצאצא עשיו שרק מעוניינים בעבודה זרה ורק מעוניינים לרצוח לאיש שדה שרק רוצים למלות תוות שלהם. זה יצא. אז רואים שני גויים בבית נך ולאום ורב יבוא צעיר. אז זה השיקו דומי. השם אומר אם יעקב מלא התפקיד שלו תמיד לרוץ לבת המדרש, אז לא יהיה כוח לעשיו להשמיד אותו. אבל חס ושלום, יעקב, מהיקל כל יעקב, אם כל יעקב הוא חלש, אז ידיים נראה עשיו הם מתגברים. וזה החשיבות היום, לעמוד בכוח, בזריזות, ביותר התמדה, ביותר הגיעה, כל הישיבות, כל מחדלים מתורה, זה צריך לחזק. מפני שאם לא, זה לא עניין שאולי יתגברו פה בארץ ישראל הצד שכנראה עדיין לא יודעים שום דבר על תורה ולכן הם רוצים פה לעשות לנו דברים גרועים. זה היסוד שיש איומים מכוחות של עשיו, מכוחות של אויבים שלנו, שהביטחון של עם ישראל תלוי בכוח של כל יעקב. כל זמן שמצפתם בדמדרש ובכנסת, אין ידיים ידי עשיו נוצרים. אין להם כוח. אבל אם לא, הלכה בחתיכיה. אבל מה מחזל ורשי מביא? מי זה? כתוב, לא כתוב שני גויים, צריך שני גאים, בלי א', גאים. אז שני אנשים שהם כאילו מראשי העם, שהם מעל כל האנשים עשירים וכל האנשים הגדולים, כמו אנטונינוס, שהיה קיסר גם כן, כמו רבי, רבי גם כן.
זה מלשון גאווה?
כן, גאה.
מלשון גאווה?
כן, כאילו, מבחוץ. שני גאים, גם כן, שתמיד היה אצלם גם כן אוכל טוב. המתגרי הפשוט, כי הוא אוכל טוב, חין הלב. אז מה הפירוש? כל הדברים שאנטונינוס ורבי, גם בגמרא שלנו, רואים שאיך שאנטונינוס, אפילו שהוא מתחיל פה את הסוגיה של כוח הנשמה, כן, נשמה עם הפיסח ויבר. אז זה, הוא היה באמת מתגייר בדרך להתגיירות, בכל אופן, חסיד אומת העולם, גם לא קיבל גאות לגמרי, בגלל מצב הפוליטי. לכן, אבל זה מה שכתוב, מה שהיה אצל רבקה אמנו בהיריון, זה לאום אל עם ימת, זה כוח של כל אומות העולם, שגם מהם בסופו של דבר, לפני שכל עניין של תורה לעם ישראל, שאנחנו ממלכת גואלי וכל קדוש, ונשפיע על כל אומות העולם, וגם בסופו של דבר יבואו מישב, גם כן ללמוד תורה. טוב, אז זהו, אני חושב זה הגעת לפה. עכשיו נמשיך.
למה דווקא עם ישראל, שני גויים, זה מאבק בין שני עולמות, דווקא רמז על שני כאילו אישיות שהיה הרמוניה ביניהם, זה דווקא, צריך להיות, למה רמז על זה? זה לא מובן.
לא, דווקא כן מובן. זה כתוב. כתוב, והיה ביום ישם יחוד השם, יחוד ישם המלוכה ומושל בגויים, שבסופו של דבר גם מעשיו יבואו כדי לקבל עליהם מול מלכות שמיים, גם מהגויים. בזמן המשיח יהיה שינוי גדול, כמו שהרמב"ם אומר בפרק האחרון של משנה תורה, בהוצאה בלי הסנסורה, הוא אומר שם בפורש שכזה משיח יבוא מול הארץ את השם כמיים לים חסם, וגם הנוצרות וגם האיסלאם, שניהם יכירו במשיח צדקנו, והם יקבלו עליהם את תורת בני נוח, גם את המלוכה, וזה כבר מרומז פה.
זאת אומרת, שני גויים זה רמז על ימות המשיח.
על אנטונינוס. אל תתייאש ותחשוב שזה צריך להיות כל הזמן ככה. עכשיו, אולה בא, נמשיך בגמרא, אולה בא ישמוע אל עומר, מנקרים אותו ככברה, כדברי כבור לאום, דברתם, ויקוב חור בדלתו, ואמר הבאי, כי אוכל לקצרו. אז זה הפירוש, אומר פה המשור, אומר משהו ש מה זה כברה שמוציאים מזה מים. זאת אומרת שמריקים מריק, הוא אומר דוגמה לזה, דומי לסטרוכית של פלייטון, אם הוא מריק תורתו לאחרים, ריחו נודף ומוסיף חוכמה, והוא מחזיק תורתו לעצמו ואינו רוצה למדה לאחרים, אינו מוסיף חוכמה, הוא מעבד תורתו. על זה שנאמר שזה מונע לך מפי תלמיד למדו, הרי מנפים אותו כברה שנדרוק לתורתו דרך הנקבים ומשכה ממנו. אז הוא אומר פה, המשל הראשון זה כמו יש לאדם בסמים טובים מאוד, הוא שם אותם ביצקית שיש שם נקבים, כשיש הריח ילך לכל החדר, לכל הסביבה. וזה אם אדם יש לו, מה זה תורה? זה בסמים, זה דבר הכי יפה והכי נעים בעולם. אבל אם הוא לא שם את זה, אם הוא מחויב לשים את זה בצלוחת של פייטון, שזה יוצא. אם זה לא יוצא לכולם, אם הוא סוגר את זה בקופסה, שאף אחד לא יכול להריח את זה, אז זה הולך לאיבוד. זה לא, לכן הוא צריך להרביץ תורה לאחרים כל הזמן. ואחר כך הוא ממשל אחר, המחל של אוכל לדקוצרה, שזה כברה של אלה שעושים כביסה, כמו שהמים יצאו דרך כלי זה הנקרא אוכלה, ככה התורה יוצאת מתוכה מאיש הזה ומשתקרה ממנו. אז זה משל להפך. אדם יש לו יש לו תורה, תורנים שלו למים, אבל כל המים הוא יצא החוצה, זה לא נשאר אצלו. אדם שלומד הרבה תורה ולא מלמד לאחרים, הוא כבר שוכח את זה. בזה שאדם, פה יש עוד עניין, בזה שאדם מלמד לאחרים, בזה הוא יכול לזכור את זה הרבה יותר טוב. אני יכול להעיד על זה, אני זוכר יותר השיעורים שנתתי מאשר הדברים שלמדתי בלי לתת על זה שיעור. לכן זה כדאי ללמד לאחרים כדי לזכור. בין כך צריכים לחזור על הדברים חזרה, כמו שכתוב הלאה, מי שלומד ואינו חוזר, כאילו זורע ואינו קוצר, אז זה אותו דבר פה, זה הלוך הולך מאיתו. לומד יום אחד, יום שני הוא שוכח כבר, לכן צריכים ללמד. אחר כך, ואם לימדו מה שכרו, אמר רוב, אומר רב שיש זוכה לברכות כיוסף, וברכה לראש משביר. הוא היה משביר של אוכל בזמן רעב. והוא החלקל גם יוסף את כל אחד, וגם כל הדור ההוא, כל מצרים. יוסף הוא השליט על אותו משביר לכל עם הארץ. אז יש פה גם רמז. יוסף זה דוגמה שאדם צריך להיות משביר לכל עם הארץ. כל עם הארץ נמצאים, צריכים לתת להם לחם של תורה. וזה אתגר, זה האתגר אז, וזה האתגר העיקרי היום. לכן, אני כבר נקדים קצת למה שזמן קצר, טוב. כן. כמה, למשל, אדם שלמד, כמה אתם חושבים, כמה זמן הוא צריך לתת לאחרים?
מייסטר, לא?
מה?
מייסטר, כמו בכסף, מייסטר
בזמן. כך אומר, רבי פיינשטיין, ועוד גדול לראש ישיבה, הוציאו את זה פעם. מייסטר הוא מחויב לתת לאחרים. מה שאדם לומד בשביל עצמו, עד מייסטר. זה, אבל, אז אני הבאתי הוכחות, החסם סופר אומר, לא מייסטר. הוא עושה מקשה קושיה כזאת. ידוע ש בעניין של ממון יש דין של מעשר וחומש זה מצווה, ואל לבזבז יותר מחומש. יש ראשונים שאומרים אם אדם הוא עשיר מאוד הוא צריך לתת יותר מחומש. כשדיברתי על זה עם רושי פיינשטיין שכתב תשובה שזה לא כך, אז הוא הכחיש את זה. הוא אומר לא, אם לא ייתנו יותר מחומש. נו, אני יודע, אני מכיר אנשים שיתנו יותר מחומש. בטוחני שמשפחת רייכמן, שהכרתי אותם גם כן, נתנו יותר מחומש. טוב, אז הוא אמר לי... מה? אז הוא אמר ש... בכל זאת התקנת אושה שזה מקום יש עוד מקום עומד. אז הוא אמר לי כמו שוויינשטיין מה שהוא יודע, והוא אסף המון כסף בשביל מוסדות תורה, זה הכל רק מה שניקו מן המסים. Tax exemption, זהו. המסים הם כל כך גדולים, ובזה שנותנים לצדקה, לא צריכים לשלם מסים. הכל מהמסים. טוב, אולי יש, גם לפי דעתו יש יוצאים מן הכלל. אבל זה עניין של כסף. מה הדין בעניין של חיים? וגם בעניין של באופן כללי. ידוע, מן של חיים, הפסק הלכה כמו רמקי וחי אחיך אימא חייך קודם לחי אחיך. חייך קודם. של חיים. ויש הוכחות מכמה גמרות, גם בפסח, בעוד מקומות, שרבי עקיבא אמר את זה גם כן, אם יש עניין של דברים שאתה צריך בשביל עצמך או בשביל מישהו אחר, גם יש דין של חיים קודמים, בדרך כלל. אז שואלים את השאלה כך, רבי עקיבא גם אמר שוהבת לרעך כמוך זה כלל גדול בתורה. ויש אומרים מה זה ואהבת לרעך כמוך, מה שמע מהרמב״ם ומסילת ישרים ועוד הרבה, כמוך ממש, כמוך חצי חצי. אז אומר חסם ספר שרבי עקיבא שאמר זה כלל גדול בתורה, הוא התכוון, אני לא יודע, יש קושיה, הרמב״ם כבר מבקש את הקושיה. מכיוון שרבי עקיבא אומר וחי אחיך עמך, לכן זה לא שווה בשווה, שאתה קודם לאחיך ואהבת לרעך כמוך. אז אם יש ניגוד בעניין ממון ביניך או בין הרעיה, כמוך צריך לצאת לו חצי, וחצי בשביל עצמה וחצי בשבילו, נכון? אם זה ממש, והרב ממש זה ממש, וגם מהגמרא. אז אם רבי עקיבא סובר ואהבת לרעך כמוך כלל גדול בתורה, אז, וזה ממש כמוך, אז אם כן, אם יש לאדם 1,000 שקל וצריך לתת לחבר שלו שצריך חצי, תן לו 500, 5 בשבילי, 5 בשבילך, זה כמוך, אם זה כלל גדול בתורה. אז זה קושיה, רבן מקשה, רבן תירוץ זה לא כל כך פשוט. אומר חתם סופר, התירוץ הוא רבי עקיבא אמר, חי אחיך עמך חייך קודמם, וגם בעניין של ממון חייך קודמם. רואים, הדין הוא, מה זה? זה חומש, לא יותר. אז לא כמוך, חייך קודמם. חומש, פירוש הדבר, חייך קודמם. כן, כמו רבי עקיבא פסק, אין סתירה. אבל עקיבא, בתורה, הוא אומר, הדין הוא חצי. כלל גדול בתורה, בתורה, אתה רוצה ללמוד בעצמך, ויש תלמידים שאתה יכול ללמד אותם, חצי בשבילך, חצי בשבילם. חצי של הזמן צריך להיות בשביל אחרים. אבל אם היו היום פוסקים ככה בכל הכוללים, שחצי של הזמן של כל אברך כולל צריך להיות ללמד אחרים, היו מצטרפים לכל הפחות 1,000,000 חוזרים בתשובה. ודאי, בדבר פשוט. ואני אמרתי זה כבר בפומבי, שזה המצב מחויב לעשות ככה. אולי פעם אני אוציא תשובה ארוכה על זה, אולי שישמעו כמה אנשים. וזה משנה כל המציאות. ברוך השם שיש המון אנשים שמצטברים, מוציאים כל מיני ספרים. הלו, ראיתי סיפור של רב אלישיב זצ"ל. אמרתי מה קורה בזה. בעצם רב אלישיב, אפשר להגיד את זה, איך הוא התחיל כל הלימוד תורה שלו והתמדה שלו, לפני שהאבא שלו, הוא ייסד שיעור במאה שערים, לא בשביל אברכים.
בלשם?
לא.
אברכים.
כן, חתנו, כן. אז הוא נקרא רב בהומו, רב של הומו בא הנה, השתקע פה, ועשה שיעור קבוע, גם חברותות, בשביל עובדים. שמקפיד על זה, צריך להיות שיעורים חזקים לעובדים. כך זה התחיל, השיעור. הוא המשיך את זה כל החיים שלו, רב אלישיב. ובשביל השיעור זה כמה הוא מכין. אחר כך הצטרפו אותו לבטן. אני אגיד לכם דבר אישי. כשהייתי בחור בישיבת חברון, רציתי לקבל סמיכה מרב הראשי, שאז היה רב הרצוג, שהייתי מקורב אליו, זכיתי, הוא יצא מחכם עצום. אז הוא שלח אותי, שלח את המכתב, שאני אקבל מבחן אצל רב אלישיב. אבל לא זכיתי, הייתי כבר בסוף הביקוש, הלימוד שלי פה בארץ, הצלחתי לחזור לאנגליה, אבל... זה הדבר הראשון. ואני זכיתי קודם כל להיות מאוד מקורב לרב אלישיב עם כל מיני שאלות, ובשנים האחרונות כשהייתי יכול הצטרפתי לשיעור שלו. השיעור שלו זה עוד לעובדים, עד ממשיך עכשיו גם כן על ידי בן שלו, אבל גם מצטרפים לזה המון אבריחים. אז זה הגדר שמחויבים לעשות שיעורים, לתת שיעורים לאלה שהם באמת רוצים ללמוד. והיום לא, אם זה כמו רק בפרידה, הוא התחיל עם תלמיד הרבה מאוד פעמים, צריך לחזור את זה. ככה מעמידים דור חדש. אז זהו עניין מאוד חשוב, להיות משבירים של תורה. ולכן אומר, כל המלמד תורה בעולם הזה זוכה או מלמדה לעולם הבא, שנרו מהווה גם הוא יורד. על זה גם כן אומרים שקלקלם בעולם הזה וזכה לברכת אביו בעולם הבא, יוסף הצדיק. וכך רש"י אומר, מי שמהווה או משביע תלמידו בדבר הלכה, גם הוא יורה לעולם הבא. גם עושים זאת אומרת, מה יעשו, גם זה, יש פה רש"י עניין עמוק אולי על הסיום של הסוגיה הזאת, שאפשר לשאול, כשאדם הולך לעולם הבא, אז כתוב ילכו מחיל אל חיל, אז מה יעשו? אלא מה, גם שם יילהם ההנאה וגם כן התפקיד ללמד באופן רוחני, זה הולך, אבל בכל זאת זה לא יהיה דבר רק פסיבי. ימשיכו. יהיינו מזיו השכינה דרך רצון השם שנמצא בתורה, אז יקבלו גם כן הערות חדשות מהשם, גם יגלו להם סודות של התורה, ומהי התפקיד של בן אדם שם, הנשמה, יהיו גם נשמות שם שקשה להם להבין. שלא זכו ללמוד תורה פה, אז ילמדו תורה שם. וזה, מי שלמד תורה פה, גם לא רק לומד, אלא מלמדה לו על המפה. טוב, אז זהו הסוגיה שלנו. ומתוך זה רואים גם כן, הדבר החשוב, אולי נדבר על זה עוד קצת, של עמילות בתורה. ועל זה אומר התז, בפוקר אומרים, המלמד תורה לעמו ישראל. ואחר כך, או לפני זה אומרים, לעסוק בדברי תורה. קודם לעסוק בדברי תורה. מה הפירוש לעסוק? איך אתם...
לא כולם אומרים את זה.
איזה פירוש אתם לא אומרים מילה לעסוק בדברי תורה?
כמו ביזנס, בלי עסקה. עסק, כמו ביזנס, בלי עסקה.
כן, זה פירוש אחד, כן.
גם לעסוק כל מה שכל מעטיך יהיו שם שמיים, שלא משנה מה אתה עושה, אוכל שתוכל ללמוד תורה, שיושן כדי שלעסוק על מודי, כל מעטיך שם שמיים, כל זה עשיך דאב, יישר אחד ואחד.
כן. אז זה טוב, יש כמה פירושים, אבל התז, בשולחן ערוך, הוא אומר, הפירוש הוא לעסוק. מה זה פירוש לעסוק? אדם נכנס לעסק, הוא צריך תמיד לעשות... ביזנס, זאת אומרת, לעבוד על זה. אדם לא יצליח בביזנס אם הוא לא מטפל בזה כל הזמן, אם יגיע. זה עניין של יגיע את התורה, שעמלים בתורה. אז זה הדבר הראשון שצריכים. המלמד תורה לעם ישראל, זה מה שהשם מלמד אותן, תן לנו מלמעלה. אבל מתי הוא ייתן לנו מלמעלה? אם אנחנו עוסקים עם זה מלמטה. זה אחד מהפירושים. יש אומרים שהמלמד תורה לעמו ישראל זה תורה שבכתב, שהכל שם. לעסוק בדברי תורה זה תורה שבעל פה. צריכים לעשות מלמטה, צריכים להכניס גם כן את המחשבה על זה. גם הרמב"ם בפירוש המשנה אומר על עניין של עמילות בתורה, שאתה לא תצליח בעניין של ידיעת התורה אם אתה לא עובד על זה קשה. ואולי בעניין זה לקח מזה קצת מוסר, שכל העניין הזה שכתוב והיו הדברים האלה שנחמצה בך היום על לבביך. מה הפירוש על לבביך? צריך לבלבביך. מה זה את על לבביך? איך אתם מפרשים?
תשים.
מה?
עכשיו הוא יכול ליפול. תשים לפחות על. תשים. יכול ליפול למטה, לרדת למטה. אבל לפחות אתה...
רגע, מה סיפור אחר? ברוך את לא עדנו בחולום, שהכל נהיה בדברה. אומרים כמה מפורשים וגם כתוב מדרש, זה כמו ששלום המלך אמר, כותבים על לוח ליבך. אתה מחויב לכתוב את התורה על לוח ליבך, ומה שכתוב בדברים, ובכן יסור מלבובך כל ימי חייך. שכשאדם לומד, הוא צריך לצייר את הלימוד במוח שלו, המשל הכי פשוט, כאילו זה על מסך. אם אדם לומד תורה בצורה כזאת, למשל יש לפעמים סוגיות של כמה שיטות מסובכות, אז אתה צריך לכתוב אותם על לוח ליבך, לצייר אותם על המוח שלך. ובמוח יש מסך. אתה שם את זה על מסך. אומרים ככה, אני אתן על ידי מה שאמר פעם חיים וולוז'ן, על ההבדל בין הגאון מווילנה הרבי שלו ובין האח שלו. לשניהם היה זיכרון פוטוגרפי. אבל זה דבר, זה גם היום יש אנשים שזוכרים פוטוגרפיה. לשניהם היה. אבל יש הבדל. ההבדל הוא כך, שרב זלמן, אח שלו, הוא ידע כל התורה כולה, כל התנך, כל המדרשים, כל השסבב לירושלמי, כל השולחן, כל הראשון. הוא ידע את כולם. זה יכול לבחון אותו בכל מקום, הוא ידע את זה. אבל הוא ידע את זה כמו שאנחנו יודעים אשרי. תגיד לי יהודי שכבר אמר אשרי אלפי פעמים, יכול להגיד את זה בעל פה, כל אשרי. אבל הגאון מווילנה היה יכול גם כן להגיד אשרי בהיפוך. להתחיל מהמילה האחרונה, הולכת כפה. וכך הוא ידע כל התורה. הפוך והפוך ידע את זה מימין לשמאל וגם לשמאל ימין. כל המילים, כל האותיות.
זה לא משל, זה ככה פשוטה?
כן, כך הוא ידע, כך וילנה גאון ידע. כן. אבל ידוע, בסוף ימיו וילנה גאון לפניו היה תנך, שהוא לא רוצה להוציא פסוקים שלא שגורים בפי כל אחד בעל פה, כל הזמן הוא אמר בעל פה. אבל רב זלמן ידע את זה רק בכיוון אחד. זאת אומרת, כמו שאנחנו קשה, לנו, אנחנו יודעים אשרי, אבל תגיד למישהו להגיד אשרי הפוך, זה קשה מאוד. זה גם היה יכול לצאת. למה? מפני שהכל, איך אפשר להגיד הפוך? אם הכל על מסך, אז זה לא קשה. אם הזיכרון הופך את זה כמו על מסך של מחשב, אז זה פשוט. קוראים ממין לשמאל, אפשר גם לקרוא מסולי, זה דבר פשוט. וגם אפשר יותר טוב לזכור את זה, אם ראית את זה לסך. כן? אז אני אומר את זה בגלל הבדל בין לפני שתי דורות ודור שלנו. דור שלנו יש ניסיון מאוד קשה. הניסיון הוא, וזה דבר ידוע בכל העולם, שהאינטליגנציה הטבעית שהשם נתן לבן אדם יורד ויורד ויורד. על ידי מה? על ידי הטכניקה. היום, אם אתה רוצה לדעת משהו, אז למשל, כשאני הייתי בחור, לא אנציקלופדיות, גם כן, לא אנציקלופדיה תלמודית. כשאני רציתי לדעת, למשל, מהו ראשונים ואחרונים על איזשהו נושא, אז לא היה אנציקלופדיה לראות את זה. הלכתי למרן רובד יוסף זצ"ל, בדירה שלו, הוא אמר לי, כל 30 מקורות מהתמות שלו, מיד, כן? וגם אני, למשל, אני הכרתי, הייתי טוב לרב קרייזוויט, אני יודעת שם כמה גדולים. רב קרייזוויט, כשנפגשתי לו פעם ראשונה בבית שלנו, גם שאין בית שלנו, אני שאלתי על איזשהו רמב"ן, על גמרא, מה הפירוש? הוא אמר לי את הרמב"ן מתחילה ועד סוף בעל פה. וכשבאתי לארץ, השאלה אחד, תורה שלמה, גם נחם קשר. הוא כן, תורה של אימא. הוא ידע הכל בעל פה.
והוא כתב הכל.
כל המקורות, אם מי... על הצפרים שלו הם מלאים מקורות עד אינסוף. וגם הצלוי. אז יש... כמה יום יש אנשים ברוך השם שיש עוד אנשים כאלו
הרגשתם איתם
כן אז העניין הוא כך זה אז מה היום יש הניסיון הזה שאפשר כל רב קלות על ידי זה לחיצה וכפתור יש לי הכל אז אדם חושב יש לי היום אני יכול לכתוב ספרים לכן יוצאים עד מהמון ספרים בגלל שזה כל כך פשוט אתה רק צריך להיות איש טוב במחשב אז אתה יכול היום עשו מה זה אוצר חוכמה את התורה כמעט כל הצפרים במחשב אז ודאי זה לא מה זה לתור על כל אתה לא צריך לדעת הרבה אתה צריך להיות אתה צריך איש טוב באינטרנט של השוטים אתה מיד תחיל לקפטור כמה פעמים יש הנושא הזה בשעץ, כמה זה בפוסקים, מיד יש לך כל הרשימה, וגם דבר פשוט, יש כל העזרה מבחוץ, כל התרגומים, יש לנו כל מה שרוצים. ומה זה עושה? זו עצלנות בכוח מחשבה. כן? זה רק טוב אם אדם מנצל את זה כדי להעביר מהמחשב למוח שלו. אבל אם הוא אומר, אני סומך על זה שזה כבר במחשב, לכן יש לי הכל במחשב. לכן, זה עניין גם כן, יודעים את זה, בחינוך הפשוט, חינוך של הגויים, שתקופה של המחשבים מחליש את כוח החשיבה. אדם, המוח נעשה עצל, מכניסים עצלנות. המוח לא צריך, כדי לחיץ את כפתור על כל מיני נושאים, בשביל זה צריכים מוח. מי שהוא לא טכנה, כי הוא יפסיד בבחינות. מי שכן טוב, בלחיץ את כפתורים, הוא יצליח. אז זה עניין של קוטב עם הלוח ליבך. צריכים להעביר את כוח מחשבה מהמחשב למוח. זה לא קל. ועכשיו יש פה בגמרא הזאת יש עוד עניין. העניין בזה שמלמדים לאחרים כל מה, גם למשל קולט מהמחשב כל הדברים. בסדר. אז יש בעצם יש פה עניין שאדם יכול לחסוך זמן. אז לקח לו כל המקורות, אבל מחויב לעשות משהו, להעביר את זה מהמחשב לחוץ. אם הוא מדבר על זה אחר כך, אז הדיבור זה לא רק עניין של קומוניקציה, זה עניין, זה עושה רושם במוח. כשאתה מדבר את זה, זה נכנס דרך המוח, וזה אפשר להביא ממחשב למחשבה. וגם ייתכן שישאר במחשבה, ואם הוא יפעיל את זה הרבה, ייתן לו גם כי זה קורה יותר טוב. אבל זה צריכים לדבר. או יש שם קציב הקציב או דמי, גם כן. לפני שכותבים על זה, על זה גם כן. צריך להוציא החוצה. ושכל זמן שזה בפנים, זה לא בסדר. אז עכשיו יש פה בעניין הזה, יש גמרא בדף צד יתת. דף צד יתת עמוד א', שם אומר את הגמרא, מה זה הפירוש כי דבר השם ביזה את מצוותיו היפה? יש כמה פירושים. ומה אומר רבי מאיר? מה זה דבר השם ביזה? מי שיודע תורה ולא מלמד לאחרים. זה דבר השם ביזה אומר משהו, מה הפירוש? הוא מבזה בכוח הדיבור. הוא יודע תורה. כן? אבל הוא לא מדבר. הוא לא אומר את זה לאחרים. זה ביזיון. שהשם נתן לו את הכוח וגם הוא יכול לקלוט את הכל. כל תכלית החיים זה לדבר. לכן כתוב ש ויצא השם אלוקים אדם עפר מן האדמה ויפח באפיו נשמת חיים ויהי לאדם מנפש חיה. אומר תרגום ותהי בנפשו רוח ממללה. למה תרגום אומר רוח חיה, פירוש הדבר, כוח לדבר. ושכוח הדיבור זה מחיה את ה, את ה, את הנשמה. כוח הנשמה נמצאת אצל אדם. איך זה, איך זה פועל בחוץ? עד שאני נולד, לפני הלידה זה בפנים, אחרי הלידה זה כוח הדיבור. לכן אתה מחויב להשתמש בכוח הדיבור כדי לחיות חיים של הנשמה. חיי נשמה בא על ידי הדיבור, לכן צריכים לפתח את הדיבור. אולי בגלל זה גם כן יש דמיון בין לשון חווה ולשון חיה. הם רואים גם כן, זה כבר פרושם כתוב ש הוא נתן לאשתו שם חווה כי היא הייתה אם כל חי. אומרים כן, השם שהיה צריך להיות חיה, לא חווה. חווה זה לדבר. אז אומרים ככה שנשים יותר טוב לדבר, תשע קבים לדעת לנשים, כי מדברים
כל המפרשים אומרים שהלשון הזה לשון דיבור. המאזי מסביר, אני חושב שעניין של חווה כמו עניין של החוויה של אורדם, של דבר, של מוקשיות של דבר, גם שזה
רוחני.
גם חיה, זה אותו דבר, של להוריד דבר שהוא רוחני לדבר גשמי, להחיות אותו, לתת בו חיים, להכניס בו זוזה בתנועה.
מצפים הפירושים הללו, כי אתה עם כל חי, והעניין הוא להוליד אנשים עם כל חי, החיות באה על ידי לידה, וכוח של לידה, התרגום זה כוח הדיבור, והעיקר הוא להשתמש בכוח הדיבור, חיים ומוות ביד לשון, מפני שזה באמת מחיה, זה עושה חיים רוחניים גדולים מאוד, וזה מביא חסד לכל העולם כולו, כשאדם מדבר, מוציא החוצה, עם חזק הנשאר בפנים, זה לא מספיק. טוב, זה בעצם רק, אתם מעוניינים שאמשיך עם השיעור בשבוע הבא.
כן,
בסדר. השיעור הבא תביא את הרמב״ם, היום לא הגענו לזה. אבל זה הקטע ששייך לפרק חלק. אבל מתוך זה, מתוך חלק, רואים גם כן החשיבות הגדולה ללמד תורה. ונדבר על זה הלאה בהגדרה. באופן הלכתי של מצווה תלמוד תורה.
כבודו, דברים ממש מאוד 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 יפים. למה שכבודו שלא יצלמו את זה ויפיצו את זה? זה דברים, את השיעור שלכם, זה מאוד מאוד יפה. דברים ממש שיצלמו את זה גם, כמו שאר השיעורים שלכם.